האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
גוב-טוק, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, עם אור שושני ויובל סלונים.
שלום אור.
שלום יובל.
ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו היום בספיישל ראיונות נוסף מהכנס של המכון לחירות ואחריות, שמתקיים בסימן השפעותיה של המלחמה בעזה על עתיד הדמוקרטיה בישראל. הכנס התקיים כאן בקמפוס שלנו באוניברסיטת רייכמן, בשיתוף בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה.
הכנס עסק במחדל, אותו אנו כולנו חיים החל מהשביעי באוקטובר, היום השחור ביותר בחייה של מדינת ישראל. בפרק זה נדבר על השפעותיה של המלחמה, על המערכת הפוליטית והחברה הדמוקרטית שלנו. אז יובי, שנתחיל?
יאללה, תהנו.
שלום וברכה לזאב אלקין, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת הימין הממלכתי.
שלום.
שלום וברכה. אנחנו ככה בראיון קצרצר, ספיד אינטרוויו, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה ומאוד מאוד מתבקשת בתקופתנו. בוא נדבר קצת על הנושא הזה של קבלת החלטות, הנושא הזה של לקיחת אחריות. מה דעתך בתור חבר כנסת על התנהלות, על ההתנהלות של מנהיגנו בתקופה הזאת בהקשרים האלה?
אנחנו חברה שיחסית לחברה מערבית, המסורת של קבלת אחריות היא מאוד לא מפותחת אצלנו. אגב, זה לא התחיל עכשיו עם אירועי שביעי באוקטובר, זה קיים לאורך כל הדרך. במדינות מערביות אחרות עם תופעות או בעיות הרבה יותר קטנות ממה שהיה אצלנו, מנהיגים לא יכלו להמשיך, ואצלנו הם ממשיכים, גם חוזרים למגרש הפוליטי או נשארים בו. לצערי זאת המסורת שהשתרשה במדינת ישראל, ולכן לצערי לא הופתעתי גם ממה שאנחנו רואים אחרי שביעי באוקטובר, של חלק מהאנשים לא מוכנים בכלל לקחת אחריות, כולל ראש ממשלה, וחלק לכאורה בהכרזה לוקחים אחריות, אבל אין איזה שום השלכה מעשית בפועל.
אני רוצה לצאת אותך יותר לעולמות המבצעים. האם אתה באמת חושב שנושא החטופים הוא בראש ובראשונה מטרת העל של המבצע הזה, או שבעצם השמדת חמאס היא מטרת העל?
אני לא חושב שיש תירה בין השניים. אני חושב ששני הדברים הם קריטיים למדינת ישראל, והם גם לא סותרים. הניסיון להציג אותם כמטרות סותרות זה איזושהי אשליה שאנחנו מפתחים בעצמנו ומנסים לנהל מסע ומתן עם עצמנו. כמה שחמאס ירגיש חלש יותר, כך גובר הסיכוי לשחרר את החטופים. ראינו את זה בהסכם הראשון, כששחררו יותר מ-100 חטופים. זה קרה רק כשהפתענו את חמאס בנחישות שלנו, נכנסנו ללב העיר עזה, נכנסנו לבית חולים שיפא, לתת קרקע שהייתה שם, ואז חמאס נשבר בו משהו והוא הלך להסכם הראשון. ואני גם ראיתי את זה עכשיו, כל עוד שניסינו לנהל מסע ומתן, ולצערי אנחנו די מנסים עדיין, מעמדה של חולשה, ודיברנו גבוהה גבוהה, אבל לא עשינו צעדים בשטח של קיצו את חמאס, והיה פער עצום בין רמת הדיבורים לרמת המעשים, ראינו שחמאס רק מקשיח את עמדותיו, ומנהל מסע ומתן מעמדה של כוח, מה שהרחיק מאיתנו את ההסכם.
איך בעצם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו לא עם ידינו על העליונה במשך תקופה כל כך ארוכה?
אני חושב שאנחנו מנהלים לא נכון את המלחמה, ואני מנסה להשמיע את קולי, אני וחבריי כבר כמה חודשים, ולצערי לא מקשיבים לנו, למרות שלדעתי יש כלל ברזל. אם אתה 7 חודשים עושה אותו דבר ואתה לא מגיע לתוצאה, הגיע הזמן שתשאל את עצמך מה צריך לעשות אחרת. אחד, אנחנו באנו בתפיסה של מלחמה ארוכה, פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שגם הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני אמר, אנחנו הולכים לנהל מלחמה של שנה, אולי אפילו שנים. השר גנץ נדמה להבטיח שילדים שלומדים היום בבית הספר עוד יקחו חלק במלחמה הזאת. אני חושב שזה שגיאה. אף פעם מדינת ישראל לא באה בקונספט של מלחמה ארוכה. תמיד הקונספט היה כמה שיותר חזק, כמה שיותר מהר. והרעיון הזה שאנחנו כל הזמן מקטינים את הלחץ הצבאי, הוא מביא לנו רק משברים מדיניים שהולכים ומחריפים, וגם מרחיק אותנו מההכרעה. והדבר השני, אנחנו לצערי לא מחברים בין האמצעים למטרה. המטרה, כמו שהזכרת, זה למוטט את שלטון החמאס. אי אפשר לעשות את זה בלי בצורה שיטתית להרוס את הזרוע השלטונית האזרחית של החמאס, ואת זה לא עושים. כל המנגנונים שמאפשרים לחמאס שליטה מוחלטת באוכלוסייה ברצועת עזה קיימים, מתפקדים, והוא משקם את עצמו, כי מי ששולט על אוכל, על מים, על דלק, על מחסות הומניטריים, הוא מסוגל גם לגייס אנשים חדשים לשורותיו, גם להילחם. כי הוא אומר לחמולות ביום ברצועת עזה, אתם רוצים אוכל או מים? תביאו לנו בחורים צעירים להילחם. וככה אנחנו מופתעים איך פתאום חמאס קם לתחייה במקומות שכבשנו אותם ותיהרנו אותם במחיר מאוד כבד של חיי אדם מבחינתנו.
חבר הכנסת אלקין, אתה מכיר מקרוב, שאלה לסיום כמובן, אתה מכיר מקרוב את ה... את כל נושא יחסי החוץ של ישראל, גם ביחסים עם רוסיה, אתה תרגמת מספר פעמים, מספר פגישות לראש הממשלה בנתניהו. השאלה שלי היא כזאת, אם אתה חושב שישראל כרגע, ברמת היחסים הבינלאומיים, אנחנו רואים את המתיחות ואת השירה גוברת בעולם כרגע, במיוחד כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה, האם אנחנו הולכים בכיוון מדרון די חלקלק?
אני חושב שאנחנו לא, אנחנו בתהום, אנחנו לא במדרון חלקלק. וזה נובע קודם כל מאותה תפיסה, דיברו על קונספציות של 7 באוקטובר, הגיע הזמן לדבר גם על קונספציות של ניהול מלחמה. התפיסה הזאת של מלחמה ארוכה היא מראש הכתיבה לנו הגעה למקום הזה של משבר מדיני מאוד חריף, הכתובת הייתה על הקיר ורק העברים לא ראו אותה. וגם כל ההתנהלות המדינית שלנו היא רחוקה מלהיות חכמה ומצטיינת. גם פעילות הסברתית שלנו בעיניי מאוד מאוד חלשה. אנחנו לא מבינים שהחזית הסברתית בעולם היא חזית לכל דבר ודורשת השקעה מאוד מאוד רצינית. האויבים שלנו משקיעים בזה הרבה מאמצים וכסף וכוח, ואנחנו פועלים כחובבנים עם רוגטקה, ואז מופתעים למה זה לא עובד.
אין ספק שהמלחמה הזאת חשפה הרבה מאוד פערים ואפילו העמיקה כמה שהיו קיימים. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שיהיה לכם טוב.
שלום למר אלחנן פלהיימר.
שלום, שלום.
צהריים טובים. יושב ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטים הארצית, תודה שהגעת אלינו.
תודה לכם.
אז השאלה הראשונה בעצם נוגעת לתפקיד שלך, כי יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. אנחנו מוסד מאוד ציוני, יש לנו את מדור מילואים בעצם שנותן את הגב לסטודנטים שמבצעים שירות מילואים במהלך שנת הלימודים הנוכחית, שאני מניח שאתה מכיר את הקושי והמורכבות. אנחנו גם מודעים לפערים בין מוסדות שונים בנוגע לגב הזה שנותנים לסטודנטים. מה התפקיד של התאחדות הסטודנטים הארצית בנושא? איך אתה מיישב את זה?
אז אנחנו בעצם מהשביעי באוקטובר סימנו לנו כאוכלוסיית יעד בראש ובראשונה שאנחנו צריכים לטפל בה, כמובן את אוכלוסיית הסטודנטים המילואימניקים. גויסו מתחילת המלחמה כ-70,000 סטודנטים וסטודנטיות ברחבי הארץ, וחשוב להדגיש, מבחינתנו אנחנו מתייחסים גם לבני ובנות זוגם, שהם מתמודדים לא פחות
חשוב.
בבית, מאוד. והם הגב של כל הסטודנטים המילואימניקים, ובכלל. כשאנחנו מהרגע הראשון עשינו חשיבה מה הצרכים של הסטודנטים בהיבט המיידי, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הנפשי, בטח ובטח בהיבט האקדמי. שמהרגע הראשון אנחנו דרשנו סטנדרטיזציה מינימלית בין המוסדות. וממש לפני כ-3 שבועות הצלחנו, אחרי מאבק מאוד ארוך ביחד עם קצין המילואים הראשי, להצליח לייצר קו מנחה בין המוסדות האקדמיים, שהוא המינימום שהם מחויבים לתת, שמשם כל מוסד, במידה והוא ירצה לתת יותר, ייתן. זאת אומרת, סטודנט על בסיס כמות ימי המילואים שלו, נקבל הטבות, הן בהיבט נקודות זכות אקדמיות, שהם יוכלו לקבל עליהם תור. אנחנו אמרנו מהרגע הראשון, בכל תואר אקדמי יש במרכאות שומן עודף. אם אני עכשיו סטודנט באוניברסיטת בר אילן, אני מחויב לעשות 8 נקודות זכות ביהדות. אם אני לומד משפטים ואני לא אעשה את זה השנה, לא קרה כלום. אני עדיין יהיה עורך דין טוב. זה לא יפגע לי בתואר. זה לא יפגע בליבת התואר. ניהלנו מאבק מאוד מאוד ארוך סביב הנושאים הללו, כשבסופו של דבר הצלחנו, וכן, אתה צודק, קיים פער מאוד מאוד גדול בין המוסדות האקדמיים לסטודנטים בשטח. ההבנה של המוסדות האקדמיים סביב הסיטואציה הזאת צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. צריך לאפשר כמה שיותר גמישות עבורם, כי אנחנו רואים נשירה מאוד גדולה באקדמיה של סטודנטים מילואימניקים. סטודנטים שוקלים בגלל ההתמודדות האקדמית שלהם ונמצאים בפני בחירה מאוד מאוד קשה. האם לוותר על האקדמיה? או האם לוותר על המילואים? לשם הגענו. וואו. לשם הגענו. וואו. והמוסדות האקדמיים חייבים גם היום לגלות גמישות הרבה יותר גדולה. כי בסופו של דבר אין לי ספק שבסוף הדרך, כשסטודנט יתראיין למשרדים, להתמחויות, ובעל העסק, בעל המשרד, יסתכל ויראה מולו סטודנט שלא היה במילואים בתקופה הזו, אני בטוח שגם אם הוא קיבל ציון טיפה יותר נמוך, הוא ייקח אותו. כי הוא חירף את נפשו למען מדינת ישראל.
אני אציין רק שאנחנו באמת לומדים במוסד מאוד ציוני, אגודת סטודנטים חזקה שבאמת עושה מעל ומעבר בשביל לתמוך ולקדם את כל הנושא הזה של עזרה ותמיכה בחיילי המילואים, ואני ממש ממש מקווה שמעבר לסטנדרט המינימלי שעבדתם כל כך קשה בשביל להציב, מוסדות בארץ יתחילו להבין שצריך לעשות מעבר למינימום בכדי לתמוך בחיילי המילואים בשטח.
אני אגיד שבהיבט הכלכלי הצלחנו לייצר המון הטבות, זאת אומרת סטודנטים, כל הסטודנטים הלוחמים השנה זכאים ל-100% סבסוד של שכר לימוד אוניברסיטאי, כל היתר תומכי לחימה וכולי זכאים ל-30% סבסוד. בנוסף לזה צריך לייצר סל מלגות של יותר מ-60 מיליון שקלים על בסיס סוציו-אקונומי שמיועד נטו לסטודנטים מילואימניקים, ובהיבט של המוסדות האקדמיים צריך לייצר תקצוב למוסדות, לאוניברסיטאות, בשביל גם שיפתחו סמסטר קיץ ויעשו קורסים כפולים כדי שהסטודנטים יוכלו לסיים את השנה יחד עם חבריהם לכיתה, שזו הייתה התחייבות של כל המוסדות האקדמיים. כשהם פתחו את שנת הלימודים, אמרו שום סטודנט לא יישאר מאחור, ואנחנו לדאוג שזה באמת יקרה.
אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אני פוגש בלינקדין קצת וייב אחר, אפשר לקרוא לזה וייב. כי בעצם אני רואה פוסטים של משרתי מילואים שמספרים על מקום העבודה שלהם, שאומר להם, תקשיב, אם אתה הולך לימי מילואים מעכשיו והלאה, כנראה שאנחנו נסיים את החוזה שלך ואנחנו נחפש את המחליף לזמן הזה, בצורה מאוד נעימה כמובן, כן? כי כולנו ציונים פטריוטים, אבל האם אתם גם מיישבים את זה ברמת מקומות העבודה, לא רק באקדמיה? כי בסופו של הסטודנטים הם עובדים.
נכון. אז אנחנו בקשר עם כל הגופים הרלוונטיים. זאת אומרת, לדוגמה, לשכת עורכי הדין, אז צריך לייצר מציאות מקבילה לסטודנטים מילואימניקים, גם בכל ההיבט של ההתמחויות, גם בבחינות לשכה, באופי הבחינה ובכמות הבחינות שעושים במהלך השנה. בסופו של דבר, כל האירוע הזה של המעסיקים, זה אירוע שמדינת ישראל, שר האוצר, שר העבודה, הם הגורמים שצריכים לטפל באירועים האלה ולשמור על כל המילואימניקים, דרך אגב, לא רק הסטודנטים, בהיבט של מקומות העבודה שלהם. ולצערי הרב, ניכר שזה לא משהו שהוא בראש סדר העדיפויות שלהם. ובסופו של דבר יש לנו פה ציבור אדיר שעזב הכל בשבילנו, בשביל המדינה. אני יכול להגיד לכם ברמה האישית, לדוגמה, כל האחים שלי שירתו במילואים עדיין משרתים מהשביעי באוקטובר. אחי הגדול, אבא לארבעה ילדים, יש לו עסקים, אשתו עובדת בבית חולים בבאר שבע, בסורוקה, עזב הכל, התגייס למילואים, סיים את הקורס קצינים המזורז, בדיוק לפני שבועיים היינו בעיר הבעדים, בטקס.
מזל טוב.
תודה. והמדינה חייבת להתחשב בהם הרבה יותר, ולהבין את גודל המשמעות של מה שהם עושים, ועל מה הם מבטרים, בשביל לשמור על כולנו. וכולם צריכים לגלות יותר אמפתיה, יותר הזדהות, לא רק לומר, כמו שאמרת, אנחנו ציונים, אנחנו ציונים, אלא שזה יבוא לידי ביטוי במעשים בשטח.
ומעבר לזה לציין שבלי חיילי המילואים, המאמץ המלחמתי ייפגע משמעותי, אז
מדויק.
Understatement. בנושא קצת אחר, לצערנו הרב, ראינו מספר התבטאויות של מרצים, של פרופסורים במוסדות אקדמיים שונים, מאז תחילת המלחמה, של התבטאויות כמו הכחשת אירועי השביעי באוקטובר, הזדהות עם ארגון טרור, תמיכה בטרור. רצינו לדעת האם יש איזה שהם צעדים קונקרטיים שההתאחדות עושה למען טיפול במרצים הללו.
לשאלתך כן, ולצערי הרב בכלל זה שיש התעסקות בסוגיה הזו, זה פשוט לא נורמלי, בטח אחרי מה שעברנו בשביעי באוקטובר.
ממש.
ובהיבט הזה, האקדמיה נמצאת עדיין בשישי באוקטובר. אנחנו בשבוע הראשון של המלחמה, הקמנו חמל, וביקשנו מכל הסטודנטים בארץ לדווח לנו על מקרים של אנשי סגל או של סטודנטים שמביאים תמיכה בטרור, בחמאס, בפעולות שהם עשו בשביעי באוקטובר, ושפועלים נגד מדינת ישראל. קיבלנו אלפי פניות, עם תיעודים, שהם מעלים ברשתות החברתיות שלהם. ואנחנו התחלנו לפעול אל מול המוסדות האקדמיים בהיבט הזה. יש מוסדות אקדמיים שהצלחו לייצר אליהם לחץ מאוד מסיבי, הן בהיבט הסטודנטיאלי בתוך הקמפוס וגם בהיבט תקשורתי. לדוגמה, מרצה בשם נורית פלד אלחנן, שלימדה בדוד ילין, באה ורשמה בשביעי באוקטובר, הפתעה, מה חשבתם שיקרה? זה התוצאות של הכיבוש של מדינת ישראל. הפעלנו על הלחץ, המוסד האקדמי בהתחלה הכניס לה נזיפה בתיק האישי. לימים לאחר הלחץ שאנחנו הצלחו להפעיל, אמנם לא פיתרו אותה, אבל היא התפטרה. ולאחרונה ראינו התבטאויות גם באוניברסיטה העברית של קבורקיאן, כשאומרת שמדינת ישראל מבצעת רצח עם בעזה, ושיש לבטל את הציונות, וזה שיהודים הולכים לידה ומפחדים כי מדברת ערבית, זה דבר חיובי ודבר טוב. ובאוניברסיטת תל אביב, דוקטור ענת מטר, שאמרה על המחבל ווליד דקה, שהוא מעורר השראה, מחבל שחטף ורצח חייל שלנו במדינת ישראל. וראשי המוסדות האקדמיים אומרים שמדובר בחופש הביטוי. זה חופש הביטוי. זה הסתה לטרור על אמת ופעולות נגד מדינת ישראל. וכשהאקדמיה מתנהלת ככה, היא לא יכולה לצפות מהאוניברסיטאות ברחבי העולם לטפל במקרים האלה. והם בשיא צביעותם הוציאו לפני שבועיים מכתב לאוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, ואמרו להם שיש גבול לחופש הביטוי.
אתה יודע, זה עניין של מנטליות, אבל זה עניין של מנטליות גם. אנחנו מדברים פה על מנטליות אמריקאית, חופש ביטוי שונה, עם גבולות גזרה אחרות. איך אפשר באמת ליישב את הבעיה הזאת, מפה לשם?
אני עוד לא נכנס לשלבים של הפתרונות שם. אני אומר עוד קודם לכן, לפני שאתם באים ומצפים מהם לעשות פעולות כנגד מה שקורה שם, תטפלו בבעיות שיש לכם פה בבית. אנחנו קיימנו הפגנות באוניברסיטה העברית עם מאות סטודנטים, באוניברסיטת תל אביב עם מאות סטודנטים. והנשיאי מוסדות אומרים, זה חופש הביטוי, אנחנו לא מתכוונים לפטר אותם. אז לשאלתך, מה אנחנו מתכוונים לעשות ברגע שהכנסת היקרה תועיל בטובה לחזור מהפגרה, כי הם עובדים קשה והם צריכים חופש, אנחנו בכוונתנו לקדם חקיקה בכל הכוח, חקיקה מאוד אגרסיבית סביב הנושא הזה. הצעת החוק כבר כתובה, אנחנו בימים אלו בקשר גם עם ח"כים מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, כי אין פה קשר לשמאל וימין. מי שפועל נגד מדינת ישראל לא צריך להיות פה. בטח ובטח שאנחנו, האזרחים, בלי קשר להיותנו סטודנטים, נממן אותם. ואיזה מסר יש פה? סטודנטים באוניברסיטה העברית, אני לא יכול לספור לצערנו הרב את כמות הסטודנטים שנהרגו במלחמה הזאת, זיכרונם לברכה. ותדמיין לעצמך מציאות, תדמיינו לכם, שסטודנט עכשיו חזר מעזה, ומי שמלמד אותו, זה מרצה שפאקינג חושבת שאנחנו עושים קופסאות הרג לפלסטינים, שאנחנו מבצעים רצח עם. אתה היית לומד עם מרצה כזאת?
לא להאמין.
ושתבין שעוד אנחנו מממנים את הדבר הזה. אז האקדמיה חייבת להתאפס ולהבין. אנחנו מזמן לא בשישי באוקטובר, ואנחנו לא נקבל יותר התבטאויות שכאלו בתוך האקדמיה. להזכיחם בעבר, התעצבנו מרצים על חיילים שהגיעו עם עידים לתוך המוסד האקדמי, ואמרו להם לא להיכנס לכיתות. כשנה שעברה היו אירועים סביב הנקבה, שסטודנטים באו להיכנס עם דגלי ישראל, ולא נתנו להם להיכנס עם דגלי ישראל, כי אמרו שזה יכול לעורר פרובוקציות. איפה אתם? אז זהו, נגמר. אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו לא ניתן לדברים האלה יותר יקרות, ובכוונתנו לקדם חקיקה בכל הכוח על הראש של המוסדות האקדמיים, כי לצערנו, הם עדיין בשישי באוקטובר.
אנחנו נאחל הרבה מאוד הצלחה עם הדבר הזה. אנחנו חושבים שזה נחוץ ואין לי אפילו מילים לתאר לאיזה מצב הגענו שאנחנו צריכים לקדם בכלל חקיקה כזאת במדינה שלנו.
אנחנו כסטודנטים יכולים להצטרף אליך, אני ביובל.
כן, לחלוטין.
אנחנו מרגישים את זה לגמרי.
אז אני שמח לראות שברייכמן זה לא קורה. אני אישית לא שמעתי על מקרים שכאלו ברייכמן, כמו שאמרתם, אתם אוניברסיטה ציונית, סליחה, ובאמת לא שמעתי על שום מקרה שהיה כזה בשביעי באוקטובר, גם בהיבט של ההתחשבות שלכם בסטודנטים. יכול להגיד שגם במקרים פרטניים שפניתי למוסד האקדמי, הם באו ולקראת הסטודנטים, ובאמת הפרו חליפה אישית גם למי שהיה צריך, ונאחל לטוב שכולם יחזרו לשלום, ושבעזרת השם ננצח את אויבינו.
אמן.
גם מבחוץ וגם מבית.
לחלוטין. תודה רבה לך על העשייה ועל הזמן שהקדשת לנו.
תודה לכם.
טוב, אז שלום וברכה לעורך הדין אדב הצני.
העצני.
העצני, תודה רבה. עורך דין ופובליציסט בישראל היום. אנחנו אחרי פאנל ממש מעניין בנושא האם יש זמן לא, או האם יש זמן כן מתאים למחאה.
אז אנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה והכי מתבקשת, האם יש זמן לא מתאים למחאה?
תראו, יש זמנים לא מתאימים למחאה, אבל השאלה גם היא איזה מחאה. מה צורתה ומה תכנה. אז א', אני חושב שבשבעה באוקטובר וגם בשבעה בנובמבר ובדצמבר לא היה מקום למחאה. היום אנחנו נמצאים שבעה חודשים לאחר מכן, עם לצערי גם גרירת רגליים משמעותית ואיזה מין מצב כרוני כזה שנוצר כתוצאה בעיניי רפיסות ואי קבלת החלטות של הממשלה, ולכן אני חושב שיש מחאות מסוימות שהן בהחלט לגיטימיות, לרבות מחאות שקורות להחלפת הממשלה ואו המתכל ואו חלק מהממשלה ואו ראש הממשלה. כן, יחד עם זה אנחנו מתבלבלים לא פעם במדינת ישראל. אנחנו מתבלבלים כבר הרבה שנים, חלק מהציבור, חלק ממקבלי החלטות, אפילו חלק מהשופטים והיועצים המשפטיים, לגבי האם מחאות מסוימות הן בכלל לגיטימיות, או האם הן מחאות. ואני בכנס עכשיו שדיברתי, נתתי דוגמה של מבריטניה, במלחמת העולם השנייה, של אדם בשם ויליאם ג'ויס, שהבריטים קראו לו הלורד האו-האו, ולא מאהבה יתרה, שהיה ממנהיגי המפלגה הפשיסטית הבריטית לפני המלחמה, ועם פרוץ המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ברח והגיע לגרמניה, ובעצם נסע שידר מגרמניה באופן קבוע עם תעמולה שהיא אנטי-בריטית והיא פשיסטית והיא נאצית. הוא נעצר על ידי הבריטים ב-1945 בהמבורג, ובשידור האחרון שלו הוא יצא נגד הפגיעה הבלתי מידתית של אנגליה בגרמניה ובגרמנים. אז האם זה היה לגיטימי? האם זה היה לגיטימי? האם זה לא חוסה תחת חופש הביטוי? לא, הבריטים חשבו שזה היה מעשה בגידה, העמידו לדין ותלו אותו. עכשיו, אני חושב שמי ש... אני לא צריך לחשוב, החוק הישראלי קובע, חוק העונשי, וגם פסיקת בית המשפט העליון, אני עכשיו הקראתי את הציטוט מפסק הדין הפורסם, שמה שנקרא הלכת ירדור מ-1965, שבית המשפט העליון בעצם מנע ממפלגה שבעמדותיה דומה מאוד למפלגות הערביות שיש היום בכנסת, לא רעם, אבל האחרות, בוודאי עם אנשים כמו אופר כסיף, מנע מהם לרוץ לבחירות באמירה מאוד פשוטה, שכמו שאדם לא ייתן, לא ישתף פעולה, קראו לזה, לא יושיט יד עזר, למי שמנסה להרוג אותו, כך גם מדינה לא צריכה לאפשר למבקשי נפשה להשתמש באמצעים שלה. זה נכון היה לגבי ריצה לבחירות, אבל גם לגבי מחאה. זאת אומרת, אני אהפוך את זה מהכלל אל הפרט, ומהעקרונות הכלליים לדברים מאוד קונקרטיים. לפני כמה ימים היה פרסום על כך שבבית ספר, שבמכללת ילין בירושלים, סטודנטים ערבים עשו קולאז' שבו הם מזדהים עם החמאס, ומכחישים את מעשי האונס בנתק של מי שהם כותבים לה שקרנית, ותומכים במעשים של, של, של החמאס. אני חושב שזה חוצה את הרף, וזוהי אמירה, אם זה חופש ביטוי, או אם הם יצאו, אנשים ירצו לצאת לרחובות עם המסר הזה, אני חושב שזו מחאה בלתי לגיטימית. אני חושב שהיא פלילית. ומדינה מי שרוצה לחיות, מדינה שרוצה לחיות, לא צריכה לאפשר שדברים כאלה יתקדמו בין כותליה העקרוני. כנ"ל, אני חושב, גם מי שמשתתף בטענות ופונה לבתי הדין בהג, בטענות שמדינת ישראל וממשלת ישראל וצבא הגנה וראשי צבא הגנה ישראל מבצעים פשעי מלחמה.
אנחנו נגיע גם לזה, למשפט הבינלאומי.
אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי לגיטימי.
כן.
ואני חושב שהוא עבירה על החוק, מבחינת החוק הישראלי. עכשיו, זה לא... עכשיו אני אציג את הקוטב השני. הקוטב השני הוא מי ש... אז פרופסור אוזנאי אמר, אני הלכתי, הייתי בשבת, במוצאי שבת בקפלן. האם זה בלתי לגיטימי? אני חושב שזה כן לגיטימי. האם זה חכם? האם זה נבון? תלוי בתכנים. אבל אני חושב שהקריאה היום להחלפת הממשלה בפני עצמה וגם ההפגנה היא לגיטימית.
אז אני, את קודם כל ענית על השאלה השנייה בעצם של האם הצביעה של המחאה כפוליטית, כי אנחנו שומעים כל מיני זרמים בתוך המחאה להחלפת הממשלה, וזה קצת מוריד לפעמים הערך של החזרת החטופים, וזה הופך את המחאה למשהו פוליטי. אני מבין בעצם שאתה אומר שזה תלוי בתוכן וצריך לאמר בצורה מסוימת.
עכשיו, אז דיברתי על מחאה באופן עקרוני וגם קריאה להחלפת הממשלה או להחלפת הרמטכ"ל, בעיניי לגיטימי.
אוקיי.
עכשיו, יחד עם זה...
האם זה לא מאבד אבל מהערך של החזרת החטופים? זה הופך את המחאה למשהו פוליטי?
לא, אז זהו. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת.
כן, זה השאלה.
אתה שואל בעצם שתי שאלות. עכשיו אני רוצה, א', צריך לדבר על התכנים. אז כאשר, קודם כל באמת, יש לנו מסע מתן מול החמאס. מסע מתן מול האויב שמתנהל. ואני חושב שברמה הלא פלילית, אבל ברמה הציבורית, ברמה המוסרית, מי שמנהל מאבק ציבורי שבעצם תומך בעמדות של האויב ומסייע לו, הוא צריך להיות מבחינה ציבורית מחוץ לגדר. אני לא חושב שצריך להעמיד אותו לדין, אבל אני חושב שצריך להוקיע אותו. כיוון שהוא, אגב, לדעתי הוא גם פוגע בסיכוי לשחרר את החטופים, כיוון שהוא מחזק את העמדה של האויב בניסיון לסחוט אותנו, בניסיון לפגוע בנו, לפגוע בעצבים החצובים. הוא בעצם ממש נכנס לתוך תוכנית המשחק והפעולה של האויב. אפילו אם הוא חושב ככה, זאת טעות חמורה. לא כל שכן תופעות כמו להשליך על שרים פיתות כאילו מגועלות בדם, ולהאשים אותם שהם אשמים, לא כל שכן לזרוק, להשליך לפידים לעבר שוטרים, ליד בית ראש הממשלה, ואני בכלל חושב שהערבוב בין הסוגיה של החטופים לבין הסוגיה של הניסיון האינסטרומנטלי המכוון לבין ההפגנות נגד ביבי, שאין לגיטימיות בפני עצמן, אני חושב שהערבוב הזה מגונה. פסול הוא מגונה. אבל פסול ומגונה זה לא בלתי לגיטימית מבחינה חוקית. אני לא מחבר את זה לקטגוריה הראשונה שהיא בעיניי בגידה.
אם רגע ניקח את זה צעד קדימה, הבנו שבאמת ברמה החוקית המחאות האלה הן לגיטימיות, אבל אם ניקח את זה צעד אחד...
תלוי איזה, אמרתי.
בוודאי, על מה שדיברנו עכשיו.
דוד ילין בדברים האלה בעיניי לא לגיטימיות.
נכון. מחאות שקורות להחלפת השלטון, להחלפת ראשי הצבא וכיוצא בזה. אם באמת נגיע למצב שבו יש בחירות מחודשות, זה לא דבר שיכול בעת הזאת לפגוע דווקא במאמץ המלחמתי? איך מנהלים בחירות בזמן לחימה?
היו בחירות לרשויות המקומיות לפני חודש וחצי.
נכון.
ניהלו, נוהלו. להפך, אני חושב ש... אני חושב שהבעיה המרכזית של מדינת ישראל היום היא המנהיגות שלה. כל המנהיגות שלה. כל המנהיגות שלה. פחות או יותר, כמעט כל מי שהיום נמצא בממשלה, כולל בני גנץ ואיזנקוט, שהיו שותפים מלאים לקונספציה במשך כל השנים. אחראים מרכזיים ואחראים לדשדוש ולניהול הכושל של המלחמה במשך שבעת החודשים האחרונים. כמובן שנתניהו וגלנט וכו הם המובילים, אבל אני חושב שגם הם שותפים. ולכן אני חושב שהדרך, אני חושב שאם יהיו בחירות, יעלו כוחות פוליטיים חדשים. כיוון שיש ציבור גדול במדינה שמבין שהקונספציה, שהדרך שבה הלכו בדור האחרון, ב-30 שנה, מאז אוסלו, והתנתקות וכך הלאה, היא שגויה. אבל מי שנושא את הדגל הזה, זה לכאורה נתניהו ואלה שטוענים שהם ימין וימין חזק, והם לא כך, והם עשו ההפך. ולכן אני חושב שיעלו כוחות חדשים, חדשים ישנים אולי גם, בנט, שקד, יחד עם גדעון סער, עם אחרים, שאני חושב שיכולים להיות, לשנות את התמונה לחלוטין. בעיניי, ימין, נקי כפיים, אפקטיבי, לא מי שמתיימר ולא מי שמתנהל בצורה לא ראויה בעיניי, ולכן אני חושב שבחירות נדרשות. אני הייתי שמח מאוד, לא היינו קובעים שאם תום שנה לשבעה באוקטובר, סביב השבעה, זה תמיד צריך להיות יום שלישי, וצריך להיות לא לכל בחד, סביב השעה לשנה, שבעה לאוקטובר, 24 יהיו בחירות.
אז אני אשמח שאתה רגע ללכת לכובע השני שלך כעורך דין, ולדבר על משהו שהעלית לפני, שזה בעצם משפט בינלאומי, ומה שמתנהל כרגע ב-ICC, בית הדין הפלילי הבינלאומי. יש סבירות בעצם שיצאו צווי מעצרים נגד בכירים בממשלת ישראל ובכירים בצבא, וזה נראה לי קצת מוקדם לשים את בנימין נתניהו תחת הכותרת עם פוטין, עם ולדימיר פוטין. זה נראה לי משהו קצת, זה לא עובר לכל אחד באוזן. מה הסבירות לראות בהסלמה כאילו קיצונית בנושא הזה? האם אנחנו רואים לראות צווים בקרוב נגד בכירים ישראלים?
א', אני לא נשיא ולא יושב שם בגוף הזה שקורא לעצמו בית דין. אני לא חושב שהוא בדין, ואני לא חושב שיש לו סמכות. למדינת ישראל לא מכירה בסמכות שלו. גם בית הדין הפלילי, לשניים. היא עשתה טעות שהיא הכירה בסמכות של
ה-ICJ.
כן, אבל בוודאי לגבי הפלילי. אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים על שני בתי דין, שהם חותר מגזע האום. האום הוא ארגון עוין, שנשלט על ידי האויב. על ידי רוב של האויב. זה לא איזשהו כנסת, איזשהו פרלמנט דמוקרטי שכל גולו...
תוכל להרחיב? מה זאת אומרת האויב? מה זה נשלט על ידי האויב? מי האויב?
הוא נשלט על ידי מדינות איסלאמיות, על ידי איראן, תומכיה, מדינות מוסלמיות רבות מאוד. במליאה יש רוב אוטומטי נגדנו. במליאה.
זה דמוגרפי, זה כמות מדינות מוסלמיות בעולם.
אין שום בעיה, רק מה לנו ולקבלת הפורומים האלה, ומי שממנה את האנשים הקרויים שופטים, מה לנו וקבלת השיפוט שלהם? אנחנו לא מקבלים את זה. מדינת ישראל לא אישרה את האמנה של בית הדין הפלילי של האג. היא לא מכירה בסמכותו. והאמת היא שאם יוציאו צווים מהסוג הזה, מדינת ישראל צריכה להוציא צווים נגד האנשים שהוציאו צווים. ולשלוח אתם, ואם ינסו לעשות צעדים מעשיים, גם לשלוח את המוסד לנסות להוציא לפועל את הצווים.
שנינו מבינים קצת ביחסים בינלאומיים, אנחנו נמצאים תחת החוק הליברלי המערבי של העולם.
באמת, באמת, האום זה נמצא תחת החוק ליברלי מערבי.
החוג, החוג.
החוג, אז רגע, אז עכשיו שנייה.
יהיה לזה השלכות אם ישראל יתנהג בצורה הזאת.
אז בואו נדבר על ההשלכות, בואו נדבר על ההשלכות.
בדיוק.
הרי כל המשפט הבינלאומי הפומבי, והגופים האלה שקוראים לעצמם בתי דין, זה משחק פוליטי. זה לא בתי דין, זה לא משפט. יש איזה מראית עין ומסווה. צריך להפריד בין, אתם לא הפקולטה למשפטים, אבל צריך להפריד בין המשפט הבינלאומי הפומבי לפרטי. הפרטי הוא...
אנחנו ספציפית מכירים, אני אביאו רק קצת את הסוגי המשפטים.
אוקיי, אז עוד יותר טוב. אבל הפומבי הוא פוליטיקה, והוא משחקי כוח. ולכן אנחנו צריכים להפעיל את השפעתנו. אנחנו, הבעיה היסודית מתחילה בכך שאנחנו מתגוננים, שאנחנו לא תוקפים, שאנחנו לא מפעילים את כל אוהדינו בארצות הברית, בקונגרס. יש לנו רוב של תומכים שלנו בקונגרס, כי כל הרפובליקנים וחלק מהדמוקרטים. חלק מהדמוקרטים הם לצערנו אויבים שלנו היום. אבל חלק, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים, כולל ממשל ביידן. אבל חלק מהדמוקרטים איתנו, וכל הרפובליקנים איתנו. אז לארצות הברית יש כוח אדיר על הגופים הלכאורה, כי הם מפחדים שיצרו אותם בפני עצמם. לגרמניה יש כוח, לאנגליה יש כוח. אנחנו לא מנהלים את המלחמה, כי זאת מלחמה, זה לא משפט. אנחנו משחקים משחק, אנחנו מסכימים לשחק את המשחק הכוזב, שכאילו יש כאן איזשהו מערכת משפט עצמאית, הוגנת, בתוך סביבה משפטית עצמאית. דמוקרטית הוגנת, וזה לא המצב. קחו את הגופים האחרים של האום, מועצת זכויות האדם. מועצת זכויות האדם עסוקה בעיקר בלנסות להוציא החלטות נגד מדינת ישראל. כן? זה גוף, זאת מועצת זכויות אדם? זה המועצה לניסיון לחיסולה של מדינת ישראל. זה כמובן מתחבר לקריאות, למחאות, בגופים שקוראים לעצמם פרוגרסיביים ומתקדמים בארצות הברית, בקמפוסים, ומה שקורה באיזו, שמנוצלים וממומנים על ידי מי? על ידי איראן, ועל ידי גורמים אסלאמי, ועל ידי קטר. אז אנחנו צריכים להפסיק לשחק את המשחק. להפסיק לשחק, זה משחק כוזב, לא לשחק אותו.
עורך דין נדב העצני, אנחנו ממש ממש מודים לך על הרעיון הזה, הבאת לנו כאן הרבה נקודות והשקפות חדשות. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, אז פרופסור סיוון הירש, שלום רב. פרופסור סיוון הירש היא בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. תחום המחיות שלה הוא קיצוניות ואלימות פוליטית. היא המנהלת האקדמית של תוכנית רבין, והמנהלת שותפה בפרויקט תמרור שחוקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז אחרי הטייטל הארוך וה...
תמרור, כן.
תמרור.
זה תמרור, תמרור הזרה.
ממש תמרור הזרה. תודה על התיקון. תודה רבה. אני אתחיל בשאלה, יובי תתחיל בשאלה הראשונה.
אז הדבר הראשון, רגע, אנחנו חוזרים קצת אחורנית, טרום השביעי לעשירי. יש הרבה שטוענים שהפילוג שנוצר בעקבות המחאות היווה איזשהו טריגר לטיימינג של המתקפה של השביעי לעשירי. האם בראייתך המחאות באמת הביאו לאיזשהו נזק לביטחונה של מדינת ישראל, או לפגיעה בתדמית המדינה כמדינה חזקה באזורנו?
אני חושבת שזה לא רק העניין של המחאות, אלא בכלל הסוגיה המרכזית היא כמה בכלל תשומת לב ניתנה בציבור הישראלי ובציבור העולמי בכלל לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואני יכולה להגיד לך מתוך המון המון נתונים שאנחנו אוספים במסגרת פרויקט תמרור, שתשומת הלב שניתנה היא כמעט אפסית, אוקיי, ושולית. שלא לדבר שבתוך החברה הישראלית אנחנו נוטים, אפילו בזמן המחאה, סביב הרפורמה וסביב שאלה, רפורמה, מהפכה, כל אחד יבחר בטרמינולוגיה שלו, אפילו בשאלה של דמוקרטיה, היו קבוצות רבות מתוך המחאה ששאלו האם זה נכון בכלל לדבר על הפלסטינים כשמדברים על, או על הסכסוך כשמדברים על דמוקרטיה. וזה מציף את, את השאלה, איפה אנחנו באמת שמנו בעצמנו את הסכסוך, ולאן ראינו את הכיוון שאליו אנחנו הולכים, לאן מדינת ישראל הולכת, בין אם במודע ובין אם לא במודע, בהקשר של עתיד השטחים. ואני חושבת שזה לא רק פונקציה של המחאות, זה פונקציה של בכלל היעדר שיח מקומי, לאומי וגלובלי, לסוגיה של הסכסוך. וללא ספק, האירועים הנוראים האלה, הזוועתיים שאנחנו חווים אותם, עדיין הציפו את הסוגיה הזאת בצורה הכי הכי קשה שיכולה להיות.
אנחנו באנו לדבר כאן היום על חופש הביטוי, זה הפנל גם שאת משתתפת בו. אני אשמח לשאול שאלה דווקא שנוגעת לאירוע די טרי. לפני כמספר ימים ראש הממשלה בימין נתניהו בשיתוף שר התקשורת שלמה קרי העבירו בהחלטה שיש להגיד ממש ביד אחת, ברוב קולות מוחלט, את סגירתו של ערוץ לג'זירה בארץ. אני חושב שזו החלטה שהיא נדרשת מן הסתם בעקבות כל הטרור והפייק ניוז שהם מפיצים. אבל השאלה שנשאלת פה היא בעצם האם במדינה דמוקרטית, בחופש הביטוי, בחופש המידע הוא דבר כה קריטי, זה צעד שהוא לגיטימי לעשות?
יש כאן תפיסה, קודם כל אתה מעלה כמה סוגיות מאוד חשובות וחשוב להבחין ביניהן. יש את העניין של לגיטימציה, איזה לגיטימציה ציבורית יש לנושא, ויש גם את העניין של חופש הביטוי והמחאה, אוקיי? שזה עניין אחר. זאת אומרת, יש לגיטימציה שהציבור יכול להגיד, זה נתפס בעיניי כלגיטימי, ושאלה אחרת זה עד כמה אני מוכן גם לעשות מעשה, למחות בעצמי כנגד פעולה מסוג כזה, או למחות אפילו בעצמי כנגד המשך המלחמה, או בעד עסקה כזו או אחרת, או לשנות מדיניות, אוקיי? אז זה פונקציות שונות, או מדדים שונים, כי יכול להיות בלגיטימציה שתהיה לגיטימציה לדוגמה ציבורית מאוד מאוד גדולה, אבל בהתנהגות עצמה אנחנו נראה מעט מאוד אנשים עושים אותה, אוקיי? אז הלך הרוח הלגיטימציה הוא דבר אחד, ומעשה הוא דבר אחר. אם נחזור לשאלה של אל-ג'זירה, יש כאן עניין של האם אני סוגר את התחנה של ארגון או של עיתונות שתומכת בארגון טרור, לבין אם אני מונע מישראלים לשמוע גם או מכל ציבור אחר לשמוע אם הם רוצים לשמוע את דבריהם של אל-ג'זירה, אוקיי? וזה חופש הביטוי, זאת אומרת עד כמה אני בעצם זכותי האישית, אוקיי, ללכת ולשמוע, לראות מה קורה, מה הם מפיצים, מה הם נוטעים, לעומת במקומות אחרים, לבין לסגור בעצם את התחנה. אני אגיד לך, נניח מסקרים שאנחנו עורכים בתוך הציבור הישראלי, אנחנו רואים שבעיקר קונטקסט של מלחמה מוריד, זה תלוי אצל מי, אז קונטקסט של מלחמה מוריד את הלגיטימציה, למשל בקרב מחנה הימין והמרכז, לחופש ביטוי, לחופש של הזכות של כל אזרח להפגין, או לחופש לבקר את פעולות הממשלה, אוקיי? ואת ההחלטות של הממשלה, כמו ההחלטה כזאת, אומרים, במקרה כזה, בזמן מלחמה, אסור לנו לבקר פעילות כזאת. פחות תמיכה יש לנו. יש גם פחות תמיכה שלהם, בעצם ברצון שלהם למחות בזמן הזה. ההתנהגות שדיברנו עליה בפועל, זה לא רק לגיטימציה, אלא גם ההתנהגות עצמה. אז אנחנו רואים פחות נכונות שלהם להפגין ולמחות, בשונה מהשמאל. השמאל בעצם, בתקופה הזאת, נותן יותר לגיטימציה להפגנות, יותר לגיטימציה לביקורת, וגם יותר נכון להמשיך ולהשתתף במחאות.
העלית נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים פה על בעצם גבולות של חופש הביטוי.
נכון,
ואנחנו
גבולות
רואים
גזרה.
ממש גבולות גזרה, וזה שיח מאוד מעניין ומאוד רחב, שיש בו המון דעות, ואני חושב, זה לא משנה מה אני חושב, אבל בסופו של דבר, אל-ג'זירה חותר באיזשהו מקום לפגוע בחיי אדם, מפיצים פייק ניוז שיכול לחרחר דברים בתוך אוכלוסייה ערבית בארץ שצורכת את התכנים שהם מספקים כי זה בשפה הערבית. זה שונה מלמחות נגד הממשלה או ערוץ שמאלני או ימני כזה ואחר וחופש ריבוי דעות לכאן ולכאן בתקשורת הישראלית.
אז שוב פעם, אנחנו למשל בסקרים שלנו, לא שאלנו על אל-ג'זירה, נניח על עיתונות, אוקיי? שיש שאלות של ביקורת כלפי עיתונות, כמה לעיתונות מותר בכלל לבקר את הפעולות של, או החלטות מדיניות במובן הזה. אבל עדיין השאלה שלנו צריכה להיות, האם אנחנו באמת סוגרים, אוקיי, תחנה מסוימת שקורית וזה לגיטימי, ולבין האם אנחנו גם מונעים מהאזרחים את האפשרות בכלל לצרוך את זה ומענישים אותם גם על הצריכה של זה, שזה בגבולות הגזרה של מה שאתה אומר, בחופש שלהם. אתה מבין את ההבחנה בין שני הדברים. ולכן אני אומרת שאחד הדברים אולי המשמעותיים ביותר ורלוונטיים גם לכנס הזה, ובכלל לסקרים שלנו על הלכי רוח בציבור הישראלי, זה שקונטקסט matters, נכון? זאת אומרת, אם ניקח קונטקסט של איום, האיום יכול להיות איום בריאותי כמו הקורונה, שכמעט שכחנו שהיינו בעידן הזה, אוקיי? אבל זה גם היה אויב מסוג אחר, משותף, אבל בריאותי, שהוא גם בעל השפעה על חופש הביטוי, נכון? הגבילו את חופש התנועה שלנו, והגבילו את החופש שלנו להתאגד, להתאחות וכו'. היו מגבלות גם של בכלל יכולת להיפגש, נכון? לעומת איומים כמו איומים סימבוליים על זהותה של הדמוקרטיה של המדינה, כמו סביב הרפורמה, לעומת איומים ביטחוניים כמו המלחמה, אוקיי? אז כל קונטקסט כזה משפיע על התפיסות הציבוריות של חלקים בתוך החברה הישראלית לגבי מה גבולות הגזרה הנכונים. אז לא שיש איזו אמירה אחת כללית, הציבור הישראלי חושב ככה, אוקיי? זה תלוי קונטקסט מאיים ואיזה סוג של איום, וזה אולי נקודה מאוד מאוד חשובה.
מאוד, זה המעניין אפילו, אני מרותק.
כן, בין עם איומים סימבוליים על איזושהי זהות, לבין עם איומים ביטחוניים קיומיים שיש לנו שהם לאכן ממשיים.
אז בוא ניקח את הנושא הזה של חופש הביטוי, ואני רוצה לשלב אותו עם אחד מתחומי המומחיות שלך, שזה בעצם קיצוניות. אנחנו רואים לצערנו הרב את כל העלייה באנטישמיות, את הזוועות שמתרחשים כרגע בקמפוסים בארצות הברית, ואני מרגישה שאין איזושהי התייחסות מספקת מאף אחד ממנהיגי העולם לתופעה המדאיגה הזאת. מה את אולי היית מצפה, איזה צעדים היית מצפה שהממשלה הנוכחית תקדם בכדי לחזק את יהדות התפוצות ובכדי להימנע מהמצב הזה?
אז אני אדבר ברמת החברה האזרחית, דווקא פחות ברמה רק השלטונית, כי הם משלם את האינטרסים האישיים שלהם. אבל ברמת החברה האזרחית, אגב, יש הרבה ניסיונות. על חלקם אנחנו פחות שומעים, אני יודעת את זה מקשרים אישיים שיש לי, יש הרבה ניסיונות גם למפגשים בין קבוצות, גם לשיח. אגב, חלק ניכר מהבעיה של הנושא הוא עיבורות אדירה שיש ממש. לגבי הסכסוך עצמו, הגבולות של הסכסוך, איפה נמצאת אפילו מדינת ישראל, איפה הקו הירוק עובר, אגב, זה נכון גם בחברה הישראלית, אבל גם מחוץ לגבולות החברה הישראלית. ולכן אני חושבת שהנרטיבים שמשתמשים בהם, אוקיי, מטשטשים את בין האנטי-מדיניות ישראלית לאנטי-יהודי כבר, אוקיי, שהולך לכיוון וגולש לכיוון האנטישמי הקשה מאוד שאנחנו שומעים וחווים. ולכן אני חושבת שאחד מהדברים המשמעותיים, זה בראש ובראשונה לא להדיר שחקנים. לא יכול להיות שכנסים בעולם ידירו דוברים ישראלים או פלסטינים, לצורך העניין זה לא כאלה, אני פחות שומעת, אבל דוברים ישראלים. דווקא אלה שמבטאים ביקורת, דווקא, בכלל, אני חושבת שמכל הצדדים, אבל אני חושבת שהשיח חייב להתקיים וידע חייב להיות. וברגע שאין לנו לא שיח ולא ידע, הדרך והגלישה לגזענות ולאנטישמיות היא מדרון מאוד מאוד חלקלק.
אני אשמח אם כבר דיברנו על קמפוסים וחופש הביטוי. חופש הביטוי האמריקאי הוא שונה.
הוא דבר בראש ובראשונה. קדוש.
גבולות הגזרה שלו הם לא גבולות הגזרה, נראה לי, של אף מדינה בעולם. חווינו את זה בעצמנו, אני ויובל. השאלה שלי היא כזאת, את חברת אקדמיה. מה את היית עושה כחברת אקדמיה ב-Ivy League, יהודיה, ישראלית, שמבינה שהנרטיב וחופש הביטוי עובר ועולה על גדותיו, איך את כאשת אקדמיה, כן, אדרס דה אישו?
אז אני אגיד לך קונקרטית מהמצב מקולגות שנמצאים במצב הזה ב-Ivy League שונים, אוקיי? יש כאלה שבוחרים, זה עניין של לבחור דפוס פעולה, ברפרטואר הפעולה המאוד מאוד עשיר שיש, לאיך לקדם את הנושא ולמזער כמה שניתר את הגזענות שיש. יש כאלה שעשו כמו סיטינס במשרדים שלהם, זאת אומרת, מחו על היעדר מדיניות מספקת מצד האוניברסיטה, החליטו שהם בעצם יושבים במשרד שלהם, נועלים את עצמם, פותחים את הדלת לאחרים שהצטרפו למחאה שלהם, ולא זזים עד שמדיניות הקמפוס ברורה לגבי איפה גבולות של חופש הביטוי, איפה ההגנה, אוקיי, על הקהילה היהודית או הישראלית יהודית שנמצאת בקמפוס. יש כאלה שאומרים, החלק שלנו הוא לא רק לשבת בתוך המשרד, אלא החלק שלנו הוא באמת לייצר את השיח הזה. איך אנחנו מייצרים את השיח הזה? את מי אנחנו מזמינים? אנחנו לא יכולים להזמין רק את מי שאנחנו מסכימים, ותחשוב כמה זה מאתגר בעידן כזה. אנחנו מזמינים את הצדדים השונים שלא מסכימים.
בעידן ומנטליות אחרת.
ומנטליות אחרת, שבכלל להגיד, להסביר מה זה from the river to the sea, אוקיי? כי אפילו from the river to the sea, שמעתי כל כך הרבה הסברים ללמה, אוקיי? אז לנסות להפריטו ברמה הזאת של השיח, שיח שמאפשר בכלל איזשהו מקום משותף לשבת סביבו. ואז מציג את הנתונים, מציג את העובדות, מציג את הנרטיב של כל צד, ומאפשר מכאן איזשהו יכולת להתקדם. הדרה היא הדבר הכי גרוע שיכול להיות, של כל שחקן שהוא, במערכת. בוודאי באקדמיה זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות.
לחלוטין. פרופסור סיוון הירש, אנחנו ממש מודים לך על הזמן ועל הרעיון הזה.
תודה רבה. תודה לשניכם, ומקווה שהחוויה האישית שלכם תהיה בעתיד טובה יותר.
תודה. אז אורצ'וק, מה היה לנו כאן היום?
היה לנו המון דברים, אבל בעיקר דיברנו על כיתוב פוליטי, על שאלת האחריות ועל הצורך המהותי בהנהגה חזקה שיודעת לקבל החלטות קשות גם בזמנים כאלה.
ללא ספק. העלינו גם את נושא הלגיטימיות של חופש הביטוי והמחאה בזמן מלחמה, וכמובן גם בקמפוסים ברחבי הארץ והעולם. אז רגע לפני סיום, אנחנו מודים לכל המאזינים שלנו שהקשבתם לפרק הזה, ומזכירים לכם שאנחנו נמצאים בכל אפליקציות העסקטים, באפל מיוזיק, בספוטיפיי, וכמובן באתר אודיוורסיטי של האוניברסיטה שלנו, 106.2 FM.
וכמובן, כולנו מתפללים משובם של כל החטופים של החיילים שלנו, בעזרת השם עד הפרק הבא.
במהרה, אמן.
תודה.
נתראה.